הרב בני לאו.
יש פה מין תמונת סיכום שמתארת את ממלכת השומרון, ממלכת ישראל, המסרבת לשוב אל השם. יש פה אמונה שעל ידי תשובה אפשר לתקן, אבל העם הסרבן לא נותן את האפשרות. מי שעוקב אחרי השירה הזאת של פרק ד' רואה את הביטוי אל פרות הבשן, העושקות דלים, הרוצצות אביונים, האומרות לאדוניהם אביה ונשתה. התיאור הזה של פרות הבשן הפך להיות לביטוי בתוך הלשון שלנו, לחברה שהיא כולה זוללת וסובת, מתפתמת, שמנה, כמו איזה פרות של רמת הגולה, שאין להם שום יכולת לנוע מרוב הרביצה בתוך האושר שיש להם, עושקות רוצצות, תמונה איומה של יושבי השומרון שהם דומים בעיניו לפרות הבשן. איזה תקווה יש לדבר הזה? התקווה היא שרק אולי משהו יערער להם את החוסן הזה, משהו יעורר אותם דקה לפני. ואז הוא אומר להם, תסתכלו, אני הולך לעשות לכם מין מהלך שלם שדומה מאוד מאוד, למי שעוקב אחרי הפרק, דומה מאוד למכות מצרים, כשהמטרה היא לעורר לכם את שימת הלב. הרי אתם לא מוכנים לראות, הרי אתם לא מוכנים לשמוע, אז אני אנסה. הרי תנסו להיזכר במכות מצרים, בעשרת המכות. עשרת המכות בנויות בדיוק במהלך הזה של הכל יהיה הפליה, יהיה ברד, אז לחלקה אחת ירד, חלקה אחת לא ירד. מכה כזאת, אז למים האלה יש ולאלה אין. כל מכה מראה למצרים ולישראל שהשם מפלה בין ישראל לבין מצרים. ככה זה נראה בספר שמות. כשאנחנו עוברים לספר עמוס, לפרק ד', הנביא מהלך בדיוק באותו אופן על ישראל, ואומר להם, אני אעשה לכם כזה דבר כדי שאתם תתעוררו לתשובה. בואו נסתכל, אני אומר לכם, אני דבר ראשון מחסיר לכם את הלחם בכל מקומותיכם. זאת אומרת, יהיה רעב בארץ. ומה יהיה? לא שבתם עדי, לא עוזר. בואו נמשיך הלאה, מנעתי גשם, בעוד 3 חודשים לקציר, המטרתי על עיר אחת, ועל עיר אחת לא אמטיר. זאת אומרת, אתם תראו באופן ניכר מאוד, יש חלקה שתימטר, וחלקה שלא תימטר. האפליה תהיה ניכרת לעין. נאו, 2-3 ערים אל עיר אחת לשתות ולא יסבאו. אני אראה לכם דרך המכה הסלקטיבית הזאת, דרך הניסיון להפליה בין עם לעם, בין מדינה למדינה, בין עיר לעיר. אני אנסה להראות לכם את שלטוני, ולא שבתם עדיין, נאום השם. אני אקה אתכם בשידפון בירקון, אני אנסה להראות את המכה הכלכלית הקשה, ולא שבתם עדיין. אני שולח את הדבר שיפגע לא רק בכלכלה, אלא גם באנשים עצמם. הרגתי בחרב, ולא שבתם עדיין. ואז אני מעלה את הרף, הפכתי בכם כמהפכת סדום ועמורה, ותהיו כעוד מוצל משריפה. כמה אנחנו מכירים את הביטוי הזה, עוד מוצל מאש, עוד מוצל משריפה. לא שבתם עדיין, נאום השם. כל מה שאני עושה לא מצליח לעורר אתכם, אז מה יהיה? מה עוד יכול לקרות? לכן כה אעשה לך ישראל, עקב כי זאת אעשה לך, היכון לקראת אלוהיך ישראל. שימו לב טוב טוב לפסוק י"ב, היכון לקראת אלוהיך ישראל. כל מי שקורא את הפרק לפי הסדר מבין איזה פחד. היכון לקראת אלוהיך ישראל, זה אומר אנחנו הולכים לחטוף את המכה הקשה ביותר, כי כבר אין מה להקות יותר אחרי שמהפכת סדום ועמורה ועוד כבר מוצל משריפה. מה עוד יכול הקדוש ברוך הוא לעשות לישראל ועוד לא עשה? זה מפחיד, זה איום על החרבה טוטלית, סופית, לא יהיה שום תיקון מהדבר. תראה מה אני אעשה, היכון, תתכונן לקראת אלוהיך שמה? שבא להקות בך בלי רחם, בלי שום תקווה. אבל באופן נורא נורא מוזר, קרה משהו לביטוי הזה, היכון לקראת אלוהיך ישראל, שבעולם השיח של התורה שבעל פה, זה אמר תתכונן לקראת מפגש שלך עם האלוהים. אנחנו מכירים את זה למשל בהכנה לתפילה. כשאומרים לבן אדם, אתה מתכונן לתפילה, אתה צריך להתלבש, אתה צריך, יש כאלה ששמים חגורה מיוחדת שנקראת הגרטל, יש ניסיון להגיד, אתה לא יכול להיכנס אל עולמו של הקדוש ברוך הוא בלי הכנה. היכון, זו ההכנה לקראת אלוהיך, אבל זה היא הפוך מוחלט ממה שכתוב פה בפרק. הפרק זה היקון לקראת אלוהיך, זה כמו צופה שעומד ורואה את האויב שמתקרב ואומר, תתכוננו, תתכוננו. המכה עומדת לבוא. ואז מה כתוב ביוד ג' הנה יוצר הרים ובורא רוח, ואנחנו כבר יודעים, אם הוא יוצר הרים והוא בורא רוח, מה הוא יודע לעשות? הוא יודע לעשות מבול, הוא יודע להחזיר את העולם לתוהו ובוהו, הוא מגיד לאדם מה שיחו. אותו מי שיוצר את ההרים ובורא את הרוח, הוא יודע לומר לאדם מה שיחו או מה שיחו. זה אותו דבר, כלומר, מהו הדיבור שלו, מהו המשפט של האדם, כי האדם הוא כמו הבריאה כולה, נתון לידיו של הבורא, עושה שחר עיפה ודורך על במות הארץ, אדוני אלוהי צבאות שמו. הפרק נגמר בהיקון, בעזרה, יש פה קריאת ממש צופה, שהנביא כצופה, שעומד על משמר ההר הגבוה ואומר, שימו לב, כל מה שהוא ניסה לעצור לא עזר, לא שבתם, לא שבתם, לא שבתם, חמש פעמים לא שבתם, ועכשיו אני אומר לכם, היקון לקראת אלוהיך ישראל. הנבואה הזאת זה איום גדול, כי אם אותו יוצר הרים, אותו זה שבורא ארץ, הוא יכול ברגע אחד, בדיבור אחד, באמירה אחת, הוא יכול להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. כאן עומד הצופה עמוס ומבקש לעצור אותנו מפני הרעה שעומדת לבוא.